למדבט?
כן, נראה לי
בטור למדבט. לא, אתה לא עוקב.
אתה כנראה היית חסר, שבוע שבע.
מה עשיתי?
אני לא בלמדבט, זה אין שום סימנים.
כך היה הדבר. הנה, למדבט, כך היה הדבר. כן, אני עכשיו נזכר, נכון? למדבט. כך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם. אמנם היה בהם מי שלא דבק בו העניין האלוהי, כך למשל תרח. כן? שתרח זה מה שדיברנו פעם הקודמת. תרח הוא דוגמה מצוינת לאדם שהסגולה עוברת דרכו, אבל היא לא מאירה אותו. כלומר, היא לא מתגלית כלפי חוץ.
זה מצד עצמו או מצד הסגולה?
כלומר, הסגולה עצמה שהוא מקבל... לא שינתה אותו, כלומר, הוא הפך להיות, הוא נשאר עובד עבודה זרה.
מצד עצמו שהוא לא רצה לחזור בתשובה, או...
לא, כלומר, יתכחון, כלומר, הוא לא רצה לחזור בתשובה, לא רצה לתקן את דרכיו, לכן הסגולה היא רק, הוא היה רק צינור, הוא רק העביר אותה לאברהם, אבל הוא עצמו, הוא לא, היא לא עירה בו, היא לא פעלה בו. כמובן, אתה צודק, בגלל שהוא לא בחר בזה.
לא במעשים,
כן.
לא בעצם עם כולם, כלומר, הסגולה עברת איך כל האנושות אז, יכול להיות שדרך שלושות מסוימת היא אף פעם פשוט לא התגלתה, אבל היא עברה אצל התמיד?
לא, יש שלבים, יש שלושות מסוימות שזה הפסיק לעבור. דוגמה, אצל נוח היה שם חם ויפת, ברגע ששם נבחר, חם ויפת כבר הם לא מעבירים את הסגולה. זה נקטע. ככה אני אומר. כלומר, זה
נשאר שם.
ונכון, כל בני חם. כל האפריקה, אם לא קיבלו.
יפת היה רשע?
לא היה רשע, אבל הוא לא היה צדיק כמו שם.
כמו
שם. לא היה צדיק כמו שם. לא, אתה צודק, לא מצאנו על יפת משהו שהוא כתוב למה הסגולה לא עברה דרכו. יכול להיות שבשביל שהסגולה תעבור דרכך, לא חייב רק, לא מספיק שאתה לא תהיה רשע. אלא גם אדם שהוא ניטרלי, כנראה זה לא מספיק. צריך לעשות מאמץ בשביל להצדיק את הסגולה
שעברה דרכך. יש כאלה שלא קיבלו גם את האפשרות ל...
כן, אמרנו חם ויבט. כלומר, הם עצמם קיבלו כנראה, אבל הם לא העבירו את זה לדורות הבאים. ואז סגולה עוברת עכשיו רק אצל בני שם. עכשיו, גם בתוך בני שם יש ברור. דווקא אצל תרח, ולא אצל אחרים.
אבל תרח לא עשה משהו.
נכון, לכן באמת יש שלבים מסוימים. זה משהו מהסיפור של תרח, שכנראה יש שלבים מסוימים, שבהם אין איזה מישהו שהוא הנבחר, אלא זה מדלג דור, ורק בדור הבא זה הופך להיות הנבחר.
אז אנחנו חושב שאולי זה עבר בכלל לא דרך תרח, אלא דרך ה...
אבל זה עבר מנוח.
נחב להגיע לאברהם, אי אפשר שזה יעבור לאברהם.
יכול להיות שזה עבר גם דרך בן אחר של שם, לא רק תרח. תרח היה בן של תרח?
לא, תרח היה דור התשיעי משם.
כן, זהו. כאילו, אבל יכול להיות שגם היה בצד אחר בכלל, כלומר זה לא יתגלג מתיש הדורות. 10 דורות עד לאברהם.
לא, מה זה הכוזרי שאנשים שמוזכרים בתורה, זה אנשים שנושאים את הסגולה.
והם לא השתמשו
בפורט. לא חייב, יש חלק שכן, חלק שלא.
אבל הם לא בחרו.
זה דוגמת תרח.
זה כבר לא בחירה.
לא, עדיין לא. עדיין זה בחירה. אתה צודק, להעביר את זה, זה לא בחירה, אבל להכחיד את זה, יש בחירה. האם להכחיד את זה, לא להכחיד את זה. האם להשתמש את זה או לא להשתמש בזה. תרח הוא מיוחד, שהוא רק העביר את זה, אבל הוא לא הכחיד את זה.
במה הוא זכה להעביר את זה?
במה הוא זכה?
לא כל הדירות.
הוא היה אדם גדול, אם אני מבין נכון. אם אני מבין נכון, הוא היה אדם גדול, כלומר, הוא היה אידיאליסט. הוא לא עשה את העבודה זרה שלו בגלל נסיבות של פחיתות או מסיבות של קלקול. אם אנחנו נחפור עמוק עמוק, אנחנו נראה הרבה תכונות של אברהם שמופיעות אצל תרח. אני בטוח, לא חקרתי את הנושא, אבל אני בטוח שתכונות טובות של אברהם הם נבות גם מתרח. אלא מה? תרח עשה בהם כל מיני שימושים זה. עכשיו, גם השימושים שהוא עשה, זה לא כמו עבודה זרה היום. באותה תקופה כל האנושות עבדה עבודה זרה. נבין? אז זה קצת מקל על התמונה שאנחנו רואים.
השם זה בגלל שהוא קורא בשם, לא?
נכון. כן. מה זה שם? שם זה המהות. כלומר, הוא זה שנותן את המהות לעולם.
וזה הגיע לו, זה התכונה הייתה בו לפני שהוא קיבל את הסגולה?
כן.
שכאילו...
כן.
הוא קרא בשם של הדברים,
הקדוש ברוך הוא
בעקבות זה בחר בו
באמת להם, אני מבין שזה שני דברים שאמרת, כלומר גם וגם. הקדוש ברוך הוא בחר בו, אבל אם הוא לא היה מקיים את זה, אז היה לא ממשיך הלאה.
קודם הוא קרא לדברים בשם, במהות, או שהוא...
וזה מה שאפשר את ההופעה של אלוהים. כך למשל, תרח אולם אברהם, בנו של תרח, היה תלמיד לאבי אביו. כלומר, הוא המשיך את מי אברהם המשיך? את הסבא שלו, הוא לא המשיך את האבא שלו. כי אבא שלו עובד עבודה זרה. כלומר, תרח היה רק צינור שהעביר את מה? העביר את הסגולה מהסבא של אברהם לאברהם. מי זה היה אבא של תרח? מי זוכר? נכון, זה בן. לעבר, הנה עבר. בנו, אולם אברהם לא היה תמיד לאבי אביו, לעבר, הנה עבר. עבר היה אבא של אברהם, סבא של אברהם, אבא של תרח. כל שבגלל זה הוא יקרא עבר, כמו שאנחנו אומרים, למה נקרא אברהם העברי? אנחנו רגילים להסביר, אברהם העברי, בגלל שהוא הנכד של העבר, אבל יכול להיות שהתכונה הזאת של עבר, זה היכולת
להעביר.
כלומר, להיות מצד אחד של הנהר, וכל עולם מצד השני.
גם היה מצד החדש של הנהר?
משהו שכן. שם ועבר, נכון? שיבות של שם ועבר. אני לא חושב שזה היה ישיבות כמו היום. אני מבין שזה היה... למדו תורה, וזה היה סוג מסוים של תורה. זה לא היה ישיבות ש... שבהם אנשים יושבו ולמדו עם סטנדר וזה. אבל מה כן? גם היום אתה מוצא הרבה אנשים שהילדים שלהם הם לא בדיוק כמוהם. אנחנו מכירים את התופעה הזאת. הגמרא כבר מדברת על זה. שהגמרא שואלת, למה לא מצוי שבניהם של תלמידי החכמים יהיו כמו ההורים שלהם?
כמו שלא יגידו אנשים שדווקא הם. שכנראה זה לא מספיק
לתבוק בתוכם, ואז מלאה
זה לא
עובר הרבה.
זה לא,
אין
מספיק
את העניין שלנו. אני לא זוכר. כאן, אני זוכר שמדבר על איזה רמה אומר. שמה?
שלא יגידו אנשים שדווקא בגלל שהם הבנים של הרבנים.
אז התורה קנויה להם.
זה לא הסיבה. אדם לא יהיה לא תמיד חכם, אלא שם שאתה תמיד חכם בשביל
שלא. לא. כן, אבל צריך להבין, דרך הסיבה הזאת, להבין למה אצלו זה לא ככה. כלומר, זה לא סתם הסיבה הזאת שמביאים. אבל בוא נראה, בוא נחזור. אז יש לנו את עבר, גדולה מזאת, הוא הכיר גם את נוח, נכון? כלומר, לא חייב שהוא הכיר אותו, ראה אותו, אלא הכיר מלשון היסטורית, הוא ידע מי זה. הוא היה היורש הרוחני שלו. רוחנית ערכית. לא חייב פה הכיר, כי מבחינת הזמנים זה לא מסתדר לנו. שנוח הכיר את אברהם אבינו. זה קצת בעייתי. לכן באמת מלשון השיג. כלומר, ככה איבן טיבון מתרגם, אני חושב, השיג. שהשיג, זה הכוונה היא לא ראייה פיזית, אלא מילה. הוא המשך הישיר, רוחני, ערכית. השיג. הוא השיג את נוח. כי העניין האלוהי נמשך אצלם מאבות אבות אל בני בנים. לא חייב, כלומר יש לפעמים דילוגים. מה שהסברנו אז, אם אתם זוכרים, עם הגן הרצסיבי. כלומר לפעמים הסגולה עוברת, אבל לא רואים אותה כלפי חוץ. לא, היא לא מתגלית. כך היה אברהם סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי. כלומר, אברהם נקרא עברי בגלל שהוא ממשיך את עבר. ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נוח. שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים שבאמצעיתן נמצאת ארץ חמדה, ארץ כנען היא ארץ הנבואה. כלומר, לא לחינם, פה הכוזרי בא ואומר לנו כלל, יש התאמה מלאה בין האופי הרוחני של האדם לבין האופי הרוחני של המקום שבו הוא נמצא. אוקיי? טוב? שנייה.
קצת לא קשור
כרגע,
אבל לעניין של הוא
החליטו להביא
את הסגולה, כלומר הוא לא פעל לשם כך.
הוא פעל גם משהו הפוך אפילו, אבל לא משנה, כן.
הבן שלו, כלומר הוא לא צריך את הבחירה לא לבחור בזה, כי הוא רק פועל יוצא מחם, אז לכן הוא לא צריך.
מגע שהוא פועל יוצא מחם.
אין צד בחם שהוא מחוץ, אין צד בבן של חם, שיהיה לו גם בחירה חופשית חדשה, כי הוא לא קשור לחם. הוא קשור, הוא יצא מחם, הוא לא רק חם. עובדה שהוא יכול לחשוב החוצה, כלומר, יש צד שהוא כלל עולמי.
נכון, 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 יש צד שוקרה עולמי, אבל בצד הזה, בנקודה של הבחירה בעם ישראל, או עדיין לא נקרא עם ישראל, נקרא לזה הסגולה, בצד הזה הוא הכי פספס.
למה?
הוא לא שם.
למה? לא מתבחירה?
כי הוא נולד במקום הלא נכון.
לא מתבחירה?
עכשיו, אני לא מסכים, יש לי קצת בעיה עם טרמינולוגיה שאנחנו מדברים בה, כי אנחנו מדברים כאילו האמת זה נמצא בסגולה, ומי שלא בסגולה לא נמצא באמת, הוא נמצא בטעות. זו הסתכלות קצת שטחית שאנחנו מסתכלים. אנחנו צריכים קצת אולי להסתכל בצורה תלת ממדית. כלומר, יש לנו איזושהי נקודת מרכז שהיא פועלת דברים מסוימים, ויש נקודות פריפריה שהן חשובות, הן חשובות מאוד, שהן באות לבטא עולמות אחרים. והאדם בוחר האם להשתייך למרכז או לפריפריה. עכשיו, זה שאדם גר במקום אחר או שייך ל... אתה לא מרגיש שם חיסרון שאתה לא כהן. בוא נדבר על זה ככה. אולי יש לך תפקידים אחרים. אני לא מכיר הרבה אנשים שחולמים בלילה להיות כהן. מכיר?
אני מכיר.
כן? חולם להיות כהן?
כרגע זה לא מעשי,
לא רק מעשי, סתם, אפילו אם זה יהיה מעשי. אנשים ש... אתה מכיר את זה? מכירים את... מה זה ככה? השכינה עוברת דרכך. דבר את עם ישראל, זה לא סתם ככה. הברכה עוברת דרכך, הקדושה עוברת דרכך, זה משהו גדול. יש את הסיפור על הבן אדם שבא לרב. תכירים, לא מכירים את הסיפור עם הכהן? הוא בא לרב, אומר לרב, הרב, בואי נה, אני שם לך $1,000,000, תהפוך אותי להיות כהן. אמרו לו, הרב, מה? אי אפשר. כהן, זה לא אפשר לקנות את זה בכסף. אתה לא יכול לבוא לקנות שלם לי כסף. הרב, אתה יודע מה? 1,000,500. שני, לא מוכן. על הרב, נו, בבקשה, לא מוכן, לא יכול. טוב, הוא עולה מבואס, אוסף את הפקלאות שלו, מתחיל לסרב. הרב, לפני שהוא יוצא מדי, הרב אומר לו, הרב, שנייה, אבל למה אתה כל כך רוצה להיות כהן? מה כל כך כיף להיות כהן? אז אומר לו, כי אבא שלי כהן. אני גם רציתי. אז אני אומר, זה כמו ים ישראל והגויים. אני לא חושב, ככה נראה לי, למרות שאנחנו עושים דרגות בקדושה, דרגות בתפקידים, שהתפקיד של כהן הוא יותר מרכזי, הוא יותר שייך לקודש, יש לך תפקידים אחרים, אתה שלם, אתה מרגיש שלם עם עצמך, יש לך תפקידים אחרים.
עצם זה שאדם מוצא תפקיד אחר, כמו גוי רוצה להיות קדוש, לא מכיר קדוש שרוצה להיות בן אדם, אבל יש גויים שרוצים להיות יהודים, יש גויים שרוצים להיות כהנים,
הנה חינם.
אז זה מוכיח שיש להם שייכות לעניין הזה, אתה לא יכול להגיד שלא.
אני מסכים שיש נגיעה, אמרנו תמיד, העולם הרמוני. בגלל שהעולם הרמוני, אז יש נגיעה גם במדרגות הנמוכות. יש נגיעה, יש... בטח, אחרת אולי יכול להתגייר.
לא, אבל...
אבל הוא לא במקום הזה. זה שיכול להתגייר, זה אומר שיש לו נגיעה. יש לו בחירה להחליט להשתייך לעם ישראל. אבל זה רק אם הוא הופך להיות עם ישראל, הוא לא יכול בצורה ישירה לקפוץ לשם.
אבל הוא לא יכול להתכהן או להיות לוי, נגיד אם בא להיות לוי
פתאום. כתוב שכל העולם, ברגע שכל העולם הופך להיות ישראל, אז יש השתנות של עם ישראל שהופכים להיות כהנים. אבל זה שינוי קוסמופוליטי, זה לא שינוי פרטי אישי שלי. שינוי של המציאות שאלוהים משנה. זה מתוך התעלות של העולם, שההתעלות של העולם נובעת גם מבחירה שלנו, וגם משינויים שאלוהים עושה.
אנחנו
יכולים
להיות ישירון.
כן.
מה זה ישורון?
שנותן את היושר לעולם.
ישראל.
יש
מה נשאול?
אז כל עם ישראל יהיה כהנים?
כן, ככה כתוב בספרים.
לא יהיה כהנים לוי ישראלים
כבר? ככה כתוב בספרים.
לא יהיה כהנים לוי ישראלים?
לא יודע, לא חשבתי על הקטע הזה.
טוב,
זהו, זה מה שרציתי להסביר. טוב שאתה מחזיר אותנו לנושא שלנו. הנושא שלנו פה אומר שיש התאמה מלאה בין האופי הרוחני של בן אדם, של עם, לבין המקום הגיאוגרפי שבו הוא נמצא, וכן האקלים שנמצא שם. לדוגמה, יש אקלים מאוד קר. אנשים שגודלים באקלים שהוא מאוד קר, זה אנשים שהם עצמם קרים, נכון? אנשים מאוד ישרים, מאוד זה...
מה
במימה? מה? והפוך. אנשים שגדלים במקומות חמים, אנשים גדלים במרוקו, אז הם חמים, מתחממים מהר. מצד אחד חמים מהר, מצד שני הם גם מאוד חמים, מארחים, הם גם אוכלים שחינה.
מה מצב אתה מגול פה? בגלל שהנפש שלהם מתאימה למקום, הנפש שלהם מתאימה לחום, אז הם ממילא...
הנשמה הולכת לשם, כן. כלומר, יש נדידה. נדידה, ככה מקובלנו שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל אז יש נדידה של הנשמות, לפעמים נשמות מסוימות לא מתאימות למקומות מסוימים, ומרגישים לא טוב להם עם האקלים, אומרים, אני לא מתאים לי אקלים כזה, אני עובר. כשאדם לא מתאים לו האקלים של השפלה, כל הזמן להזיע, כל הזמן לחוץ, עולה לירושלים. זה סיבה חיצונית, שאולי, לא בהכרח, אנחנו לא נביאים, אבל יכול להיות שהיא נובעת מאיזשהו חוסר פנימי, שהבן אדם לא יודע להביע אותו, אבל החוסר הוא שהוא רוצה להשתייך, נגיד לירושלים. למה? כי השבט שלו היה באזור הזה. אז הוא מתאים לירושלים, ולא מתאים לבני ברק.
יש שם אהבה סגולה כאילו.
והסגולה היא גם מתאימה לארץ, בגלל שהסגולה היא מתאימה לאיזשהו מקום שהוא כללי, הוא כולל את כל האופיים של העמים, כן? נכון? כלומר, הסגולה זה סגולה של כל העמים. אז זה צריך להיות עם, או תכונה נפשית כזאת, שהיא כוללת את כל המזגים, כל האופיים של כל העמים. אז המקום שהכי טוב להם לגור, זה יהיה בארץ כזאת, שהיא כוללת בתוכה את כל הסוגי האקלימים. ארץ ישראל היא כזאת. אתה נוסע 3-4 שעות, אתה עובר קרח, אתה עובר שלג, אתה עובר מדבר, אתה עובר ים, אתה עובר הכל, הרים וגבעות וגאיות, את כל הסוגים שבעולם. אתה נוסע בחוץ לארץ 10 שעות, אתה רואה אותו נוף כל הזמן. מה זה אומר? זה אומר שהארץ הזאת היא ארץ אינסופית. כלומר, היא כוללת בתוכה הרבה הרבה גוונים של קרקע. והגוונים האלה מבטאים את זה שהארץ הזאת היא ארץ מרכזית, ארץ כללית, שכוללת את כל ה... אמנם בקטן, זה כמו שאומרים, ההבדל בין הכלב לבין האדם. החוש הריח של הכלב הוא חוש ריח מאוד מפותח. אבל יש לו רק חוש ריח, אין לו תכונות אחרות. זה החוש הכי טוב אצלו. האדם, משהו מיוחד בו, זה לא שיש בו איזשהו כישרון מיוחד יותר מכולם. הדבר שהכי חשוב בו זה שיש לו המון המון כישרונות, יש לו גם את חוש הריח של הכלב, גם את חוש התעופה של הציפור, גם את חוש הריצה, יכולת הריצה של הנמר, והנמר עוקף אותו, והכלב מריח יותר טוב ממנו, אבל מה שמיוחד באדם זה שהוא כולל השכל, אבל השכל הוא שולט באיזשהו מגוון של תכונות.
הוא
מוציא
את כולה לפועל
בצורה יותר טובה. בדיוק. ואותו דבר עם ישראל. עם ישראל הוא לא הספורטאי הכי טוב, והוא לא המדען הכי טוב, והוא לא השחקן תיאטרון הכי טוב. אבל בעם ישראל יש את כל התכונות, בצורה תמציתית. מה שמבטא את מה? מה שמבטא את זה שהוא עם שיושב על השיבר. מה יושב על המקום שבו מתפצלים כל התכונות לכל העם.
ושהמדינה יושבת.
נכון, גם המדינה יושבת.
לא קטנה ועירים.
המדרש אומר שזה כמו אור של צבי, נכון? למה זה נקרא ארץ הצבי? כיוון שזה כמו אור של צבי, שכשהוא נמצא על הצבי, אז הוא מופיע בצורה עם הרבה צבעים, עם הרבה יופי. וכשאתה מורד על הצבי, אז הוא מתכווץ. זה דבר ארץ ישראל. היא מכילה בתמציתיות את כל התכונות של כל העמים, וככל שהיא תתלבש יותר, אז היא גם... מה יקרה אצלה? היא תתפשט בדיוק. בסדר? כלומר, יש כאן תכונה של מה? תכונה שאומרת כוליות, כלליות בלשון הבחור הישיבה. בסדר? זה מה שהוא אומר כאן.
אז בוא נאמר שהמצב האידיאלי זה אקלים אביבי.
אקלים אביבי? שאלה מה, מאיזה סיבה? איך הוא הסביר? בגלל ש...
שהוא אמצע.
אמצע. כלומר, האביב הוא כולל גם את החורף וגם את הקיץ. ולמה לא הסתיו? כי הסתיו זה ביותר לכיוון החורף. האביב, מה?
ואיך העונה היחידה שהם...
אין אביב.
יש או קר או שמת
מחום. לא נכון,
לא נכון. למה? היה סתיו השנה, הוא פס משהו.
הסתיו גם זה... זה הסיבה כאילו שעם ישראל נולד באביב, ביציאת מצרים. זה
אביב
מה
שאת עושה.
אבל מה זה מתאים? הרי בשוודיה שיש שם חצי מהשנה יותר. משהו מטורף חושך,
אז חושך, כן.
אז אנשים גם בעיות הבדיקאום ומתאבדים שם הרבה יותר. נכון, שאתה באמת מתאים להם, לא מתאים להם שם לזה. מתאים להם, מתאים להם להתאבד.
לא יש אנשים שמתאים להם מנרחוליה הזאת.
אבל אתה רואה שהם משתגעים מזה.
זה התוצאה הגרועה של זה. אתה יכול גם להסתכל על זה בצד הטוב של זה. שזה אנשים שקולים, אנשים רגועים, לא נבהלים, לא כל דבר הם מתחילים להשתגע. איטיים כאלה, כבדים כאלה.
אם הם מסתכלו את זה בצורה סקרלית, הם יוכלו לקחת את המקום האפלולי שבמדינה שלהם למקום החיובי, כאילו.
אמרתי, המקום הטוב, זה הרוגע שבדבר, יש בזה הרבה רוגע. כן. ברגע שאנחנו יודעים שיש חושך, אז הכל שוקע. הכל נרגע, הכל נופל. אז יש אנשים בעלי תכונה כזאת שהם רגועים. ואם אתה נולד באביב, אז זה כמו הפריחה. הכל פורח אצלך, הכל משתגע, משתולל. זה מעייף. זה מעייף, זה מתיש. יש את החורף, אז רגוע. מעיל, יושן. שנה שלמה אתה יושן, כמו דוב כזה. זה אנשים שהולכים כזה בצורה ישנונית. בסדר. אז זה מה שהוא אומר פה, עבר הזויות שכן אפילו בירושה ארצות האקלימים הנוחים, כן? זה מה שאמרנו, הנוחים, שבאמצעיתה נמצאה ארץ חמדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. אך יפת יצא אל הצפון וחם אל הדרום, כן? יפת יצא אל הדרום, שזה עמי הצפון, אירופה.
לכן לא קיבלו את זה, כאילו?
אירופה ורוסיה, מה?
לכן לא קיבלו את זה.
כן? והדרומים זה חם, כלומר אפריקה, שהם הפכו להיות עבדים, עבדים של כל האנושות.
כנען זה מזרח?
לא, כנען זה ארץ ישראל.
לא, אבל איפה זה יוצא? מבחינת פוס, יפת
הלך. ארץ שבעת עממים.
חם אל הדרום, ושם הלך לאן איזה...
לא, הוא קורא לזה מרכז, הוא לא קורא לזה מזרח.
מה, כשבוח החליט שמי שיגור בארץ ישראל יהיה לו את הסגולה?
עוד פעם, שוב, שם, מה?
כשבוח החליט שמי שיהיה בארץ ישראל יהיה לו את הסגולה, ולא בדרום, בצפון,
כמו שם. מי שיהיה לו את הסגולה, הוא יקבל את ארץ ישראל.
אה, לא
הפוך? לא. מי שיקבל את הסגולה זה הנשמה. כלומר, ברגע שיש לך נשמה כזאת כללית, אז אתה ראוי להיות בארץ ישראל.
מה זה
ארץ
הנבואה? מה, יש ארץ הנבואה
בחוץ? אי אפשר. כוזרי אומר את זה, הוא יגיד את זה תכף, שהנבואה היחידה שאפשרית זה או בארץ ישראל, או כשאתה בחוץ לארץ, אבל אתה מתנבא בשביל ארץ ישראל, שאז אתה מושך אליך חיים מארץ ישראל. כלומר, אמרנו, אם אתה זוכר, ציירנו את זה, שיש בית שהשמש מאירה עליו. אז השמש מאירה על כל הבית. אלא מה? יש איזושהי נקודה באמצע הבית, נקודה שבה יש חלון. אז רק במקום שיש חלון, אתה יכול להיות מואר מהשמש. אותו דבר ארץ ישראל. ארץ ישראל זה איזשהו חלון שנמצא כלפי האלוהות, ולמרות שאלוהים משפיע על כל האלוהות, על כל העולם נבואה, רק במקום שיש חלון, מקום שהוא שקוף, רק דרכו אתה יכול להיפגש עם השם. אז רק בארץ ישראל שהיא כביכול שקופה, שבה יש פתח, רק שם אתה יכול להיפגש עם השם.
בלעם,
נבא
מחוץ לארץ ישראל, נכון?
כן.
אז אם יהודי ירצה, לא יודע איך אלוקים
יכול לעשות את
זה דבר, אבל כלומר, על ידי לקבל שם במקום לא אמיתי, או מקום אמיתי, יש פה איזשהו נבואה.
אני מבין שבלעם היה הוראת שעה, זה לא, אי אפשר ללמוד מזה.
אי אפשר לקבל שפע אלוקים במצרים, יש שפע אלוקי שונה שם?
רוח הקודש כן, אבל לא נבואה. כלומר, מדרגה של התעלות של האדם, כן, כלומר, אתה יכול להתעלות גם בחוץ לארץ, אבל להיפגש עם השכינה, עם משהו שבא מעליון, שהעליון יבוא אלינו, זה רק בארץ, בארץ הקודש, ארץ הנבואה.
זה היה הוראת שעה? או שדאי אולי בשביל עם
ישראל, זה ארץ ישראל? בסדר, גם אם אתה אומר ככה, גם אם אתה אומר ככה, זה יוצא שזה יוצא דפן שלא מלמד על הכלל. בסדר? אז בוא נראה. וזולת אברהם מבין בניו היה יצחק, נכון? יצחק נבחר על פני עשיו, ולכן שילח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת ההיא ארץ כנען, הוא שילח אותם, ואותה ייחד ליצחק את ארץ כנען. וזולת יצחק היה יעקב, ולכן הוא חק עשיו אחי מן הארץ ההיא, כי יעקב לבדו נמצא ראוי לה. כלומר, כשאתה, לסיכום, כשאתה קורא את ספר בראשית לאור הפסקה הזאת בכוזרי, אתה מתחיל להבין מה קורה פה. אתה קורא את ספר בראשית בלי הפסקה הזאת, אתה לא מבין. יש פה מחלוקת בתוך המשפחה. כל הזמן רבים. עכשיו, זה לא סתם מריבה משפחתית. כל דור, אחד רוצה להרוג את השני. אתה לא מבין איך זה קורה. זה הדוגמה שאני צריך ללמוד ממנה. שאח רוצה להרוג את האח שלו, ואם לא, אז הוא רוצה אולי לחכה שאבא שלו ימות. ואחרי זה הם זורקים אחד האחים, ואחד האחים שולחים אותו מהבית. מה זה? זה, זה, זה משפחה משוגעת. זה משפחה לדוגמה שמן אנחנו צריכים ללמוד. זה קריאה שטחית, סופר שטחית, בלי הפסקה הזאת. אבל אם אתה קורא את הפסקה הזאת, אתה מבין שלא מדובר פה על משפחה, מדובר פה על עמים. כלומר, הם חיו בתודעה כזאת, אברהם, יצחק, יעקב, שם, עבר, הם חיו בתודעה שכל אחד מהם זה לא סתם בן אדם, זה עם שלם. עכשיו, אם אתה הולך כמו עם, מדבר כמו עם, חושב כמו עם, אז גם היחס שלך אל מי שלידך הוא כמו יחס בין עמים ולא יחס בין אחים. וממילא, אם הוא מנסה לקחת לי את הברכה, כביכול הוא רוצה לפגוע בי בעם שלי, רוצה לפגוע בטריטוריה שלי, אז פה שייך מלחמה. מלחמה. יש פה מלחמות. כלומר, ברגע שאתה עושה טרנספורמציה ומבין שהמחלוקות והשלום, ובכלל כל התהליך בספר בראשית, זה לא תהליך של משפחה. אז אתה מתחיל להבין מה קורה פה. מתחיל להבין למה יש פה, רוצים להרוג את יוסף, בגלל כותונת פסים. כי זה באמת לא רק כותונת פסים, אלא יש פה מאבק על מי ישלוט בעולם. איזה עם ינהיג את העולם. ואז אם אתה מבין שיש פה התנגשויות בין ציוויליזציות, בין עמים, אז אתה מבין מה קורה. כי בין עמים לא שייך שאני עכשיו אבטר, אני זה, כיוון שברגע שאתה מבטר, אז אתה מבטר גם על, 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 על הצד המיוחד שלך, שאמור לבוא לידי ביטוי בעולם. אתה מבטר על התכונה של העם שלך. ואז ממילא מה קורה? אתה מוחק את כל העם שלך. אז אני באופתור אח פרטי, הרצוי שאני אבטר לאח שלי. גם אם הוא דרך עליי, גם אם הוא פגע בי, גם אם אבא שלי העדיף אותו על פני האח שלי. לא שייך. אבל אם מדברים פה על עם, יש פה מלחמה בין שני עמים, פה לא שייך שאתה תוותר. אתה תוותר, אתה הורס.
זה דרך ארץ, כמו זה לא מתאים את הדרך ארץ, כמו מה זה...
לא, אבל שיקולים של עמים, לא שיקולים של פרטים. כלומר, בין עם לעם, לא שייך שעם אחד יגיד, טוב, אתה יודע מה? בוא, אני אבטר לך. כי אם אתה מבטר לו, מחר אתה לא תהיה. ידרכו עליך. כי יחשבו שאתה כלום. לא שייך פה ויתור בין עמים. בין אחים שייך ויתור, לא עכשיו, חייך לוותר. אם לא מבטרים, לא שייך. אבל בין עמים,
אבל
מי שמבטר, אוכלים אותו.
לכאורה זה כבר קרה עם יוסף, נגיד. כלומר, יעקב לכאורה בעצם באופן פשוט. בחר ביוסף מבין כל האחים.
נכון, נו.
אז למפרע, מה יש לכם לעשות בעניין הזה? הם לא יכולים לשנות את הגזרה. צריך לקבל את זה.
האחים הבינו שזה לא סופי. לא סופי.
אז להרוג אותו? מה זה להרוג אותו? מה זה פה?
כן.
המצב כזה שאתה נמצאים?
כן. כן. אם אתה מבין, כן. אני אומר עוד פעם, בעמים, כן.
אתה מרגיש שאתה נמצא
בעמים? בטח, למה? מה זאת אומרת? יש לך מחבל פה, שנמצא בעזה, אז מותר לך להרוג נשים וילדים? כן, מותר לי להרוג נשים וילדים, משל המחבל הזה ימות. אין בעיה. מה, זה לא פשוט? המטרה מקדשת האמצעים? כן.
לא כזה פשוט.
בין עמי המטרה מקדשת האמצעים. בפרטים, המטרה מקדשת את העמים. בפרט אין, לא שייך לזה.
למה בקרקן?
בין עם לעם, מכיוון שאצל עם, המטרה משתלטת על האמצעים, הופך אותם להיות קשרים. אצל היריד אתה לא יכול להגיד את זה. מכיוון שאתה חלק, אתה לא כלל. אז זה אישור בפני עצמו. טוב, אז נמשיך מחר בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה.